תמין סו, כתבתי פה איזה סיכום, כנראה שהסיכום הלך לאיבוד, אז זה, טוב, לא משנה. אוקיי, אז בדף קכ"ז עמוד ב', יש את הברייתא. אוקיי, דתניא, יקיר, מה זה יקיר? יקירנו לאחרים. מי שסובר שהאבא נאמן מכיר את הבן גם כלפי בנים אחרים. דתניא יקיר קירנו מכאן אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור. וכאן החלק השני של רבי יהודה. אנחנו היום לא נתייחס לחלק השני, אבל ברור שהחלק השני חשוב. וכשם. לשון מעניין. וכשם. מה זה כשם? בדרך כלל כשיש הלכה אחת עם שתי השלכות, הברייתא או התנא מציגה שתי הלכות. אדם נאמן או בכור, או אדם יגיד, התנא יגיד בצורה מופשטת, והמוראים יסיקו את ההשלכות, את האפליקציות. כאן יש פיצול. אדם נאמן, נגיד מי הבכור. וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גוש וזה בן חלוץ, הוא יכול לפסול את בנו. שימו לב, אנחנו היום לא נתמקד בלשון הזה, אבל לשון הזה מוזר. בדרך כלל, תנא יגיד, אדם נאמן על בנו. ואז המורים יבואו ויפנחו מה הכוונה של התנא. הוא נאמן גם כלפי דין בכור, גם כלפי דין פסול. כאן רבי יהודה מתייחס לשניהם, אבל בצורה הדרגתית. הוא נאמן על בנו בכור, שזה בעצם נובע מהפסוק בכי תצא. וכשם שנאמן, כך הוא נאמן. כמובן נגיע לכך, חכמים אומרים אינו נאמן, ומרצה שלהם נגיע ונראה שגם לפי החכמים יש מצבים של אדם נאמן, אבל ברור שהוא פחות נאמן. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם התותח, רבי יהודה, נגביסט, כן, הוא נאמן לגמרי. מה הטעם לנאמנותו? מה פתאום שאבא נאמן? הרי אבא יש לו שני פסולים. קודם כל, הוא לא שני עדים, הוא אחד. מדובר פה בהשלכות כספיות במניות, בדרך כלל מוציא מחברו לא וראיה כדי להוציא כסף, כי בעצם הוא מוציא כסף מהבנים האחרים. הבנים האחרים מוציאים את האחוזים שלהם. הם יפסידו לאותו אדם שאבא מכיר כבחור, מכתיר כבחור. אז בדרך כלל, למה שלא יגידו, תוכיח אתה שאתה הבחור ואל נסמוך על האבא שהוא עד אחד. אז קודם כל יש בעיה מה פתאום שהוא נאמן כשני עדים, למרות שהוא עד אחד. ויש בעיה אחרת, לא רק שהוא אחד, אלא גם הוא קרוב, אז איך הוא נאמן? יש לו שני מכשולים. אז עולה פסוק, עולה גזירת הכתוב, הייתי פוסל אותו משתי זוויות. רבי יהודה מאמינו, גם עם השלכות ממוניות. אז הראשונים מתייחסים לשאלה הזאת. מה מקור נאמנותו? למה הוא נאמן? איך אני מתגבר אותו? ונתחיל עם הגישה הכי מינימליסטית. הכי מינימליסטית זאת הנימוק יוסף. הנימוק יוסף בסמך א' עמוד ב' טוען דסברהי שאין אדם אומר על בנו שאינו בנו, וחזקה גדולה היא. שימו לב, הנימוק יוסף עוסק במקרה מאוד ספציפי. באיזה מקרה? לא בדיוק על המקרה של ביהודה. מה המקרה של ביהודה? בצורה חיובית. הוא אומר על אחד מבניו שהוא הבחור. כאן הנימוק יוסף מתייחס לאבא שאומר הפוך, שהוא מפקיע שם בחור. הוא אומר שאינו בני. ומרץ השם שנגיע לחלקים היותר מתקדמים של הסוגיה, נחלק ביניהם. אבל אם נניח, וזאת הנחה, אבל מסענו בראשונים, שנימוקו יוסף מתייחס לכל הדינים של רבי יהודה, אז כנראה שלפי נימוקו יוסף, האבא נאמן מכוח. מה? מה הסברה היא? איזה מילה היא? מילה שצצה, שקופצת אלינו? חזקה. מה בעצם חזקה? גושנים אומרים חזקה, חזקה זה מילה נרדפת להרבה כוחות בהלכה. מה הכוונה פה? לא חזקה, אלא?
אננסדי.
במילון שלנו זה אננסדי. יפה. לא חזקה. במילון שלנו חזקה זה הסכין, המקווה, הממון של אדם, השלוש שנים. במילון שלנו, מילון הלמדני. ראשונים הכניסו את הכל תחת המילה חזקה. למשל, לא למדתם את זה, אבל זה בתחילת הפרק ראשון, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. יש ענן צעדי שאנשים לא משלמים תוך הזמן, ואם לא ואמר שהוא שילם, הוא אינו נאמן, ויש אפילו מצב שמוציאים כסף מהלובר מכוח ענן צעדי של המון, ושאף אחד לא פורע תוך זמן, אם הלובר טוען שפורע תוך זמן, אז זה לא נאמן. אז לפי הנימוק יוסף, הוא לא עד, יש לו סוג של ענן צעדי לטובתו. רוב ההורים, רוב ההורים לא משקרים. כשאדם אומר זה בני או אינו בני, יש להניח שסוג של ענן צעדי, סוג של רוב, כרגע לא מחלקים בין רוב לענן צעדי, כמובן יש הרבה מקום לחלק. הגמרא אומרת שסוקלים על הענן צעדי, סוקלים על החזקות, הכוונה היא לא חזקות, על הענן צעדי. אדם מכה את אביו. איך אתה יודע שזה אבא שלו? הוא גידל אותו, הם יהיו ביחד בבית, אבל אולי זה... את הגמרא, רוב הבילות אחרי הבעל. רוב האנשים שגדילים בתוך בית, יש להניח שהאבא שנמצא בבית עם האמא, הוא האבא הביולוגי, ואז סוקלים את האדם. אדם שהרביץ לאבא וגרם לו חבורה, ממיתים אותו, אסמך רוב מקף ענן צעדי. אז לפי הנימוק יוסף זה שייך לעולם הזה, יש כאן הוכחה. בעצם אני לא מאמין לו, אני מאמין למציאות. כשאדם קם בבוקר ואומר, זה הבני, אז מאמינים שבמציאות רוב ההורים, אין נאמנות פנימית לאדם עצמו. בעצם אם אני רואה שאבא מתנהג איתו כמו בחור, בואו נגיד שאנחנו גרים במדינה, שהבחור יושב בצד הימני של אבא. אז גם הבן שיושב שם כל יום, הוא יחתר כבחור. זה לא שיש נאמנות, יש סברה מהתנהגות אבא, מהתנהגות של אבא, שהוא אומר משהו. אבל גם אם הבן היה נוהג עם הבחור, יש ענן צעדי, ענן צעדי, זה כל הכוח של ענן צעדי, זה מהתנהגות האדם. אז כאן התנהגות שאבא אמר שהוא בחור. גם אם אבא היה משחק עם הבן אדם יותר משאר בנים, אז גם הוא היה נחשב כבחור. אין כאן דין חדש. וכמובן, מה הקושי הגדול נגד נימוק יוסף?
שזה נשמע שיש
דין חדש. מה נשמע? איך נשמע? פסוק, כן, מה זה יקיר? אם זה התנהגות, נורמות חברתיות, משפחתיות, אבא אמר, רוב אנשים, רוב הפעמים שם, לא מי זקוק לפסוק. דבר שגם אולי מוכיח שנימוק יוסף לא התכוון לבסס את נאמנות של אבא על דין ענן צעדי, שהוא אומר על אבא שאומר שהוא לא הבן, שם אפשר להפקיע שם בן מכוח ענן צעדי. אבל למה אבא כן נאמן, אולי יש כוח אחר. כן, אתה.
שיש מהפסוק, שיש
לזה
חיובי, או
עצם הפסוק? עצם הפסוק. למה אני זקוק לפסוק? אם זה משהו שמבוסס על ענן צעדים, אז אני יכול לפנות ענן צעדים, לפי המקום, לפי הזמן, לפי הנורמות, אני עושה כך לפסוק לחדש לו. זאת אומרת, עדיין יש לי שזה נורמה כל כך יצוקה שזה תופס בכל מצב. השב שמיית את המחפש מושג חדש, אבל מושג קיים. כן, תמיד יש מתח. הסוגיה הזאת מאוד מאוד טובה לראות את המתח. אם אתה הולך על משהו לגמרי חדש, או שאתה שואב ושואל מושג קיים ומכניסו לתוך הסוגיה. הדוגמה שאני תמיד מצטט, זה דוגמה של ביטול חמץ, שזו דוגמה קלה, שלפי בעלי התוספות זה הפקר, זה אפליקציה של הפקר, ולפי חכמי ספרד זה דין חדש של הגדרת החמץ כעפר. אז תמיד כשיש הלכה חדשה, פרדיגמה חדשה, כן? לפני שלבנו את הסוגיה הזאת, אף אחד לא היה מאמין לאבא, כי לפי המושגים הקיימים הוא גם עד אחד והוא גם קרוב, אז ללא הדין הזה היינו פוסלים אותו. אז כאן יש גזירת הכתוב, אני שואל את עצמי, מה עושה גזירת הכתוב? אז זה אולי אפליקציה של דין מובן, אלא יישום, ואני זקוק לפסוק כדי ליישם, כדי לחדש שזה גם שייך פה, או דין לגמרי חדש. וכאן יש מחלוקת בין השב שמטת לבין הראש. בגמרא בגיטין, שכחתי לבי גיטין, יש פה גיטין, אין גיטין. אוקיי, אומרת הגמרא בגיטין, בדף נון דלת המובט, שלפי הבעיה, אדם שעוסק בתרומות,
ואומר תימתי התמות נטמעו, למרות שעד אחד בדרך כלל אינו נאמן נגד חזקה, משנה הגמרא ראשונה בגיטין דף ב', מתי עד אחד נאמן, היכד לא התחזק איסור. היכד התחזק איסור אינו נאמן. אז עד אחד שיעלה ויגיד, הבשר הזה הוא לא נאמן נגד חזקה. עד אחד נאמן בוואקום. אז אדם שאומר התחומה שהיו בחזקת תהורה נטמעו, הוא מעיד נגד החזקה, טוען הבאי הוא נאמן. למה? בידו לטמא. מכיוון שהוא יכול לטמא, אז הוא נאמן להגיד שהוא טמא. זאת שיטת הבאי בגיטין. מה ההבנה הפשוטה של הבאי? למה אדם שבדרך כלל אינו נאמן נגד חזקה, נאמן מכוח יכולתו לטמא, אם אני יכול לטמא, אז אני נאמן לטמא, מה ההבנה הפשוטה? זה סוג של מיגה, יפה. היכולת להשיג מטרה הלכתית מעניקה לי נאמנות להעיד על אותה מטרה. זה הכללים הבסיסיים של מיגו. יכולת נותנת נאמנות. בדרך כלל מיגו זאת יכולת דינית, משפטית, טענתית. כאן זאת יכולת אמפירית. אני יכול להשיג את אותה מטרה, זה אולי מיגו יותר חזק. לא רק שאני יכול לטעון משהו בבית דין, אני יכול להשיג. הגמרא בבא בתרא שלא נלמד, אדם שאומר גירשתי את אשתי, נאמן, למה? כי בידה לגרשה. ואני רוצה להשיג את המטרה שהיא מגורשת, אז אני אכתוב עכשיו גט ואני אתן לה את הגט. אז אני נאמן לטעון, גירשתי את אשתי. אז בידה זה לא רק מיגו, זה סופר מיגו. ואז אף על פי שאין אחד אינו נאמן נגד חזקה, אבל כשיש בידו מיגו הוא כן נאמן, ובידו זה סוג של מיגו, וזה כל החידוש של הבאי. הרש מחדש. ולפי הרש החידוש של הבאי הוא לא חידוש מקומי, הוא חידוש מערכתי פנורמי. מה המילה החשובה ברש? יש שתי מילים חשובות, אבל מה עם המילים החשובות? ברש בגיטין. זה נמצא בפניכם, הקטע ברש. מי שיכול לקרוא את הרש מהר ולמצוא את המילים החשובות. כן. ומפרש הבאי, השורה שלישית, תימה, הועל וברשותו הן. ברשותו. אני השומר, אני שומע את התבואה של קובי. מה זה ברשותי? זה לא הבעלות שלי. הם כשלו, זה לא... והוא חוזר לאותו מינוח בסוף הרש, תסתכלו בשורה האחרונה, אלא כיוון שבידו לתקנו, אם זה מדובר לתקן, לטבול במקווה, לטמא, להפריש, אם זה תשומות, אדם שאומר שהופרשו, אני הצגתי, אני לא זוכר את המקרה, אבל אני זוכר נכון, טעיתי. אדם שאומר שמישהו הפריש תרומות מהטבל, אני כבר לא טבל, כי זה הופרש. אז הוא נאמן להגיד שהפרשו טבל גם נגד חזקת טבל, כי הוא יכול להפריש עכשיו. יכול להפריש תשומות למעשות, לא תומה על הפרשה, וזה אותו דבר. אף הרבה שיש חזקת טבל, הוא נאמן לומר שמישהו הפריש תשומות למעשות, ואפשר לאכול, כי הם חולים, כי אני יכול להפריש בעצמי. אלא כיוון שבידו לתקנו, הווה כבעליו. כיוון שאני יכול לתקן את הטבל, אז אני חושב, אני נחשב בעל. מה, אני נחשב בעל? אני יכול לקדש אישה עם התפועה של מתן? כי אני יכול להפריש ממנה תרומה, מה הכוונה של בעל? אז כנראה שהבאי מחדש מושג חדש בדיני נאמנות. שלפעמים יש מה שנקרא נאמנות פנימית. הייתי חושב שמה זה נאמנות? יש נאמנות אחת, יש מדד אחד. אינפורמציה, מה קרה, מי מספק אינפורמציה, עדים, ונסמוך רק על עדים. כמובן, יש לפעמים להאמין לאדם מכוח כל מיני סברות ונאנסדיות. כנראה שהרש טוען שיש שני מצבים. יש מצב שאנחנו מחפשים את העובדות, ושם אנחנו סומכים על עדים. ויש מצב שזה נושא שנוגע אליך, וזה העולם הפנימי שלך, ובעולם הפנימי שלך אתה מלך ואתה נאמן בעצמך. אני לא זקוק להגיע לאמת אובייקטיבית ולשאול את הדין, מכיוון שאתה שולט על המצב, אתה בעל הבית, אתה בעל דבר. זה נושא האישי שלך, אתה תחליט. מה המקרה האולטימטיבי של בעל הבית שיש לו כוח החלטה פנימי ורק הוא יחליט ולא מעניין אותי מה אף אחד אחר יגיד ויכול להחליט בצורה מורחבת וכולם יסכימו וכולם גם בדין אמנס? מה המצב הזה? איך קוראים לזה? מה? אוקיי. אין לו כוח שליטה על הכל, רק לכיוון אחד של חובה, אבל נגיע לכך. אבל מה המצב שאומרים לו, תהנה, אתה נמצא שם, אתה בעל הבית, כל הקלפים אצלך, אתה תחליט. איך קוראים לזה? כשפונים לאדם ואומר, אתה בעל הבית שלהם על כל התיק הזה, אתה תחליט. איך קוראים לזה? תחשבו חזק, זה לא דעת בדין, זה לא שווה, זה מצב שאומרים לו, אתה שולט על כל המצב פה, אתה תחליט. הנה שנים, לא עניין אותנו שום דבר, אתה הערת אותנו, אז אתה תחליט. מה אני מתאר עכשיו? פשע יתר. אדם קם בבוקר, איתן, השדה שאני יושב עליו היה של הפאפה שלך, הסבא, רבא שלך, אני קניתי ממנו. מי ידע? אני יושב על הקרקע, אף אחד לא ידע ממני. פשע עשר פשע איתי, אני מתאר פשע עשר פשע איתי בצורה מאוד מאוד ספציפית. סמיד לו, זה הכל התיק שלך. אף אחד לא ידע שזה של משפחת ריי. אף אחד לא הבין. אתה פתחת את התיק, אתה גם תזכור, הנה, קח את הטופס, תמלא על הטופס מה שאתה רוצה. אין כמו המלצות באוניברסיטה. אין לי ראש לכתוב המלצות לכל התלמידים, אני אומר, קח את הטופס, תכתוב מה שאתה... תלוי, אני מכתים את השני, כן, זה פשע עשה, זה בהמלצה לאוניברסיטה, כן. אני בצד השני, כשכותבים מכתבי המלצה על בחור לשקבל לישיבה, אני יודע את המקור של המלצה. בסדר, זרוק את זה. קדימה, נתקדם. כן, אתה תכתוב מה שאתה רוצה, זה התיק שלך, אתה פתחת את התיק, זה לא עניין שלנו. עניין שלנו, כשיש, כמובן אני משתמש במילים מאוד מאוד כלליות פה, דררה דממונה, יש פה משהו אובייקטיבי, ספק, שניים אוכזים מטליס, אנשים, יש פה תיק ש... ספק, זה המצב הכי קיצוני. שלא יהיה ספק בכלל, לא יהיה שום ספק. יש מצב של פשע עשר, פשע איתי, שאומרים לך, אתה בעל דבר מוחלט, ומה שאתה מכתיב, מה שאתה מחליט, מצד שני של הספקטרום הזה של בעלות נאמנות פנימית, אתה בעל דבר, יש מצבים שאין לך כוח שליטה, כי אתה בפשע עשר, פשע הידיר, יש לי שלט, אני שולט על המצב, כי אני פתחתי את כל הספק, כל התיק, לפני שאמרתי מילה, שום דבר לא הציק לנו, שהוא הטריד אותנו. יש מצב של... אתה לא נאמן לגמרי, אבל אתה נאמן על עצמך. איך קוראים למצב ספר שאתה נאמן על עצמך, לא פשע עשה פשע איתו, אלא... כן. לחייב את עצמך, אתה נאמן. אתה לא נאמן על הכל, אבל לחייב את עצמך, כי חיוב עצמי זה משהו פרסונלי, זה תחום אישי, שאתה בסדר, על תחום האישי שלך. פשע עשר זה הודעת בלדין, בצורה רחבה, בצורה שכולם מקבלים. מה בן דוד של הודעת בלדין כמעידים? הודעת בלדין זה יכול לחייב את עצמי בעולם הממוני. מה בן דוד של הודעת בלדין? שווה הנפשי. הודעת בלדין שווה הנפשי. זאת אומרת, אחרים לא מאמינים. כלפי אחרים אתה לא נאמן. כלפי עצמך אתה נאמן. אתה בעל הבית תמיד על עצמך. פשע עשר פשע איתי, אני בעל הבית על כולם, כי אני פתחתי את הספק. מי שאוהב את ה-15 דקות שהוא יהיה מפורסם. אז אני פשע עשר פשע איתי, כולם צריכים לשאול. הודעת בלדין ושווה עיניו שאומרים שבעולם הפנימי שלך אתה תמיד נאמן. אתה נאמן בבית שלך. אתה רוצה לאסור, תאסור. אתה רוצה להגיד שהיא אסורה, היא אסורה. אתה רוצה להגיד שאתה חייב, אתה נאמן. זה הספקטרום של נאמנות לבעל דבר. זאת אומרת, העולם הרחב זה אי קטן. למרות שזה גדול. העולם הרחב של כל העולם זה עדות אובייקטיבית, זה עדים ושטר. אבל יש מצב שזה העולם הפנימי שלך. למשל, ספק שלך. כאשר עשה זה בעצם ספק שלך. זה השפק שלך, זה התיק שלך, זה הדין שלך, זה הכל שלך. כאן בהודעת בדין זה התחום שלך. התחום שלך, אלא ההלכות שלך, היסורים שלך. תראה, עכשיו שמעת את ה... שלפי הבעיה יש עוד דוגמה שאתה נאמן כשזה שלך. מה זה הבעיה? בידו. אם יש לך כוח ספציפי להפריש את התרומות, לטמא את התרומות, זה לא פשע עשו. פשע עשו זה אתה פתחת את כל הספק, את כל התיק. זה לא פשע עשו. אדם בא ושואל אם מישהו הפריש תרומות במסורת. ברגע שאדם שואל אם מישהו הפריש תרומות במסורת, זה לא פשע עשו. אדם שאל, יש כאן ספק. פשע עשו זה איתן, אף אחד לא שאל, אתה ישנת ואני קמתי בבוקר ופתחתי איזה תיק משפטי. צד הזו של אביך הייתה ולקחתי ממנו, זה פשע עשר. המקרה של הבית זה לא פשע עשר, יש לנו ספק אובייקטיבי על התבואה הזאת. אבל יש לי כוח, יש לי שליטה, יש לי... אני יכול להשיג את אותה מטרה. טוען, עכשיו שמעת את ה... ששם אתה נאמן מכוח בעל דבר. כמובן, על סמך הרשב"י. שוב פעם, היה מקום להבין הבעיה לא כדין של בעל דבר, אלא כדין של מיגה. אתה נאמן כי עצם היכולת שלי להשיג אותה מטרה הלכתי, מאמינה, נותן לי נאמנות. אבל ראש מבין שזה סוג של בעל דבר. שזה לא בדיוק שווי הנפשי ועודת בודין, זה נאמנות מאוד צרה, מאוד פרסונלית, אף אחד לא מאמין לך, אתה נאמן על עצמך. זה לא פשע, זה הר פשע, כאילו, זה יש כדרת הכתוב, מישהו יודע את המקור של פשע, שעשה הר פשע יתיר? גם כן פרשת כי תצא, את ביתי נתתי לאיש הזה, אדם נאמן אמר, קידשתי את ביתי לרובן, כי אף אחד לא ידע שקידשת, קידשת את ביתי לרובן, אתה נאמן. אז יש פסוק לפשע, עשר פשע יתיר, כאן אני לא זקוק לפסוק, אולי בהודעת בודד, אשר יאמר כי הוא זה, אבל לא זקוק.
נראה לי שגם הגמרא שדורשת את הפסוק מיד אומרת, לא צריך
פסוק. פסוק, קיבלתי מסבר, כן, כן. דיברתי עם מספר, כן, אוקיי, אוקיי, אפילו יותר מפסוק, כן, אוקיי, יפה. ולפי הבעיה יש דין של בעל הבית, שאתה בעל על משהו, על תחום. לפי השם שמעת את זה, לפי הרש, מה המקור למושג הזה? תסתכלו עליי. מה המקור שאדם נאמן על דבר שהוא נמצא תחת חסותו והשפעתו? מה הפסוק שמהווה מקור לנאמנות הזאת? יקיר זאת הדרך של התורה להגיד לאבא כל הנושאים הקשורים לבן שלך אתה בעל דבר. אתה האבא, אתה בעל דבר. על בחור, פי שניים, זה נושא שלך. זה לא בדיוק הבעיה. והבעיה, יש לי שליטה הלכתית. אני יכול להפריש. אני יכול לקחת שרץ ולטמא. כאן, האבא לא יכול לעשות כלום. זה משהו דינית, משפטית. אתה הבעל דבר על הבחור. אתה נאמן להגיד מי הבחור כי אתה הבעל דבר. וכמובן זה יוביל אותנו לחלק הבא, אתה גם בעל דבר על דיני יוחסין של הבחור, של הבן. כמובן זה חלק השני של השיעור. זה החידוש של השם שמעת אתה. אתם רואים את החידוש? לקחת את הבנת הרש באביי ולחבר אותה לדין יקיר. הם לא אותה הלכה. כמובן, הם די קרובים. ואז יש לו יתרון, שגילינו מקור לדינו של הרש בשיטת הבאי. כי הבאי מחדש לפי הרש דין של בעל דבר. איך אני יודע שאדם נאמן שהוא בעל דבר? אה, תגיד שזה ספי קרוב לפשע עשה פשעית, פסק או סבר, זה לא פשע עשה פשעית. פשע עשה פשעית, אתה פתחת את כל הבקבוק. והבאי לא פתחת שום דבר. יש ספק אובייקטיבי על התבועה, למה אתה נאמן מדין בידו? לפי הבנה אחרת להבנת הראש, כל הדין שבידו זה סוג של מיגוס, אני לא זקוק לפסוק לחדש דין של הבאי. אבל לפי הראש, מה המקור של הבאי? אז אפשר לומר שאין צריך במקור ספי, זה סברה. אבל היתרון, הרווח, של השב שמעת אותה, שיש לי פסוק שמחדש מושג חדש בדיני נאמנות, שלפעמים אדם נאמן כי הוא הבעל דבר על הספק, ולא בעל דבר נוסחת פשע עשה פשע איתה שהתחלת את כל התיק משפטי, כי ניגשנו לאבא שמור ושאלנו מי הבחור, זה כבר לא פשע עשה פשע איתה, הוא לא יכול להשאיר את המצב כנתון, כי אף אחד לא יודע מי הבחור. פשע עשה פשע איתה זה אדם שיכול להשאיר את המצב הנתון וישיג את אותה מטרה. והוא פותח את הפה שלו. לא אתה פותח את הפאט מאוף שלך, למה אתה פתחת את הפה שלך? אז אתה פשע עשה פשע איתה. כאן צריך להגיד מי הבחור. בגיטין הוא חייב להגיד אם הוא פרש או לא פרש. אז זה לא בדיוק פשע עשר, אבל זה חצוב מאותה אבן. יש אותם גנים של פשע עשה פשע איתה. פשע עשה פשע איתה זה קיצוני, אתה פתחת את כל הנושא. כאן לא פתחת הנושא, יש נושא על השולחן. אבל יש לך סמכות ובעלות, לא בעלות כספית, אתה בעל דבר הלכתי. בהודעת בעל דין ושאבי נאף שאתה בעל דבר על אינטרסים נגד שלך. אתה רוצה לחייב את עצמך, have a good time, וזה יותר היה, תחייב את עצמך. כאן זה לא רק לחיוב, זה לכל מיני מטרות, זה לא חיוב, אתה לא מחייב את עצמך. גילן, אתה מחייב את שאר הפשוטים, אתה אומר שהוא הבחור והם יתחייבו, הם יפסידו. אבל זה הבן שלי, וזה העולם שלי, זה הבחור שלי, ואני ביילים. ואני נאמן, תשאל את השב שמעת את למה אבא נאמן? כי הוא הבעל דבר. יש כאן בעל דבר בחדר. לשון השב שמעת ונחזור לראיה שלו וליישום שלו. כיוון דאב נאמן על בנו, דקיימה לן קריב יהודה משום דכתיב יקיר, אם כן כי היחיד הבעל דבר עצמו הוא נאמן. אז כמובן נגיע ליישום של השב שמעת, יש יישום. אז זאת ההבנה השנייה. ההבנה הראשונה אני מוקר יוסף. סוג של אינן זאתי. ההבנה השנייה השב שמעת אתה על סמך הרש בגיטין בעל דבר. מה אתה רואה הרש? בקידושין גם כן חידוש עצום בדיני נאמנות. וגם כן שכחתי לו בקידושין. אני קצת מבוגד. אוקיי? מי שיכול לקרוא את הגמרא בקידושין, יש פה קידושין, אין קידושין. לקרוא את הגמרא בקידושין, דף עין דלת, זאת גמרא די קלה. די פשוטה. מה אומר את הגמרא בקידושין? אוקיי, לקרוא את זה פשוט.
אמר, נחמן שלושה נאמרים על בכור, אין הם חיה, אביב ואימא. חיה לביתה, אימו כל שבעה, אביב ואימא.
תניה, וקיר, יקירים. אוקיי. אז מה החידוש בקידושין? מי שומע את הקידושין? אני מניח לפי התגובות שלא הגעתם לגמור בקידושין. אז מה יש בקידושין שאין בבבא בתרא? הרחבה. לא רק שאבא נאמן, וגם החיה נאמנת, מי מהתאומים נולד ראשון, עשיו או יעקב, וגם האמא כל שבעה, אבל אחרי שבעת ימים, כנראה נגמרה נאמנות האמא. אבל אבא תמיד נאמן, אבל רק אחרי שבעת ימים. כדתניא, ואז הגמרא מביא הפסוק, את הפסוק של אבא. למה החיה נאמנת? למה אימא נאמנת? אני יודע. נגיע לקידושין, דף עין דלת. מי תשאר שנה הבאה, נלמד קידושין. מי שיגיע בבקירות לעין דלת, יחפש פסוקים ובסיס לנאמנות החיה ונאמנות האימא. מה החידוש של הרש? שימו לב, הרש בגיטין לא מתייחס לאבא. זה אשר שמעתת שמחבר את הרש בגיטין בדברי הבאי לדין יקיר. מה אתה רואה הרש בתוספות הרש? סליחה חבר'ה, טעיתי, לא טעות למדני, טעות פשוט טכנית. השב שמעתת לא מחבר את הרש והבאי לדין יקיר, זה אני. השב שמעתת מתאר את האבא בנאמנות האבא בדין יקיר בדיוק כפי שהרש תיאר את הנאמנות של הבאי בגיטין. סליחה, זה לא ששמעת לא מחבר, זה אבל החיבור למדני. את המושג שישב שמעת מפתח בדין יקיר, הרש מפתח בנאמנות של אדם ביד. זה לא ששמעת שמחבר, זה לא אני הראשון, הרבה אנשים אומרים את זה, אבל זה החיבור הלמדני. זה לא ששמעת, אבל זו אופציה מבוססת על, על הבית. השב שמעת את השוב פעם, כדי לנסח בצורה נכונה. השב שמעת את הטוען שנאמנות האבא זה מדין בעלות, בדיוק כמו שרש מבין דברי הבאי. אוקיי, והוא לא מצטט את הרש. אני חושב שבמקום אחר בשב שמעת הוא מצטט את הרש. טעות, לא טעות שתשפיע על השיר, פשוט מי אומר מה. לא ששב שמעת את המבסס, את יקיר על הבאי, הוא אומר משהו שדומה להבאי. סליחה, טעות. אוקיי, מה אומר הרש? חיין ליאלטר, זה כתוב אצלכם, ואימו כל שבע. רואים הרש? כל הוא ילפינן להו מדחזינן שהמין אתר לאב להיר על בנו ובחור אב על פי שהוא קרוב. לפי שרגיל האב להכיר בבניו יותר מאחר, ילפינן נמי מיני להמין חיה ליאלטר ואימו כל שבע. מה המכנה המשותף בין אבא לבין אימא וחיה? ששמעת לא היה מסכים פה. וששמעת את למה אבא נאמן? כי הוא עבר. זה עניין שלו, זה לא עניין של החיה. החיה זה מילדת, מהדסה. שפרה, פועה. מה הקשר בין שפרה ופועה לבין הבן? הם לא בעל דבר, הם לא גידלו את הבן, זה לא שלהם. לפי שאין רגיל לידה אחר שהוא לשם. כי האנשים היחידים שבדרך כלל יש להם את האינפורמציה זה השלישייה הזאת. החיה שעמדה שם בשעת לידה, כמובן היא צריכה תקף ומיה, היא לא נאמנת אחרי כמה ימים, אבל זה שאלה בראשונים. האמא והאבא. החידוש הגדול של הרש שדין יקיר מחדש מושג לא נאמנות מיוחדת לאבא. יש פה נושא למדני מאוד מאוד יסודי. יקיר מחדש מושג. והמושג הזה שייך גם בחיה גם באמא. זה לא דין באבא, זה דין במושג שאבא הוא רק ביטוי אחד. מה המושג? מישהו יכול לנסח את המושג? מה המושג? מה משתף? מה מייחד? מה המכנה המשותף בין אבא, אמא וחיה? מה הכוונה של הרש לפי שאין רגיל לידה אחר שהוא לשם? מה? אוקיי, תשכח מהמילה, המילה בידו תבלבל אותנו. מה הכוונה פה אמיתי? כן, כן. למה זה סוג של עדות? כי בדרך כלל צריכים שני עדים. למה כאן מספיק אחד? יפה. יש אינפורמציה שרק בודדים יודעים. בדרך כלל יש אינפורמציה שהוא out there, וכל אחד יכול לדעת. אז מי הצנרת של האינפורמציה יודעים? לפעמים יש אינפורמציה שהוא לא ישיג לכולם. יש אינפורמציה שרק בודדים יכולים לדעת. אינפורמציה שלידע. זה לא אינפורמציה פומבית, זה לא אינפורמציה שכולם יכולים להשיג. כשיש אינפורמציה שרק בודדים יכולים להשיג, התורה מאמינה לאותם אנשים, אני לא משלם את המשפט, אבל המילה הבאה זה כמו עדים. זה החידוש של יקיר. ויש הבדל עצום בין היקיר של הראש לבין היקיר של הששמעת אתה. היקיר של הששמעת אתה זה בעצם, כפי שאמרתי, חשבתי שזה כל כך נכון, שהכנסתי את המילים לפי הששמעת אתה. זה בעצם זה מבוסס על מה שראש טוען. שיש עולם פרטי לפי ששמעת אתה, שבו אדם נאמן. העסקים שלך, הנושאים שלך, התרומה שלך. למה זה התרומה שלי לפי הבית? כי אני יכול להפריש. למה זה העניין שלי? כי זה הבן שלי. זה הנוסחה, זה הלשון, זה ההיגיון של ששמעת אתה. לפי הראש, ההיגיון הוא אחר. לפי הראש, ההיגיון הוא לא שלי ועולם שלי, גם החיה זה, מה הקשר בין החיה? החיה זה לא אחראית, החיה זה פשוט אדם שיש אינפורמציה שאין לאחרים. כשאדם יש לו גישה לאינפורמציה, אז אני סומך על האדם הזה. חיה, אבא, אמא, וזה החידוש של יקיר, זה החידוש הגדול של הראש. עוד פעם, נקרא את הראש עוד פעם, כולו ילפינן לו. אני לומד חיה ואימא מיקיר. הפסוק מכי תצא לא מתייחס לאבא. לפי אשר שמעת למי מתייחס הפסוק בפרשת כי תצא? לאבא. לחדש שזה הנושא שלו, שהוא הבעל. לפי הראש, הפסוק מכי תצא מתייחס לקטגוריה, לאנשים, למושג, לאנשים שיש להם גישה לאינפורמציה בצורה בלעדית. אז המערכת הלכתית סומכת על אותם אנשים. והיא לא מחייבת עדים. כן, ערב.
ההנחה של הראש כאן, אם אני מבין נכון, היא שאחרי שבוע, האבא הוא זה שאמור להכיר את הבן שלו אם הוא בכור או לא, והאמא אחרי שבוע כבר פחות...
בסדר, זה בראשון. אני לא מוכרח להגיד את זה. אני יכול לומר שגם האבא נכנס, שעד שבעת ימים האבא אין לו אינפורמציה, כי בדרך כלל אמא מטפלת בבן, אחרי שבעת ימים גם האבא נכנס.
ושזה לא פוקע
מאמא. לא, יכול להיות שלשני אנשים יש אינפורמציה שאין לאחרים. זו השאלה בראשונים. אבל מה שלא מוכרח להחליט בצד אחד או בצד שני. כן.
זה גמרא.
שואלים
רבי
שמעון
בר
יוחאי.
אם כאילו...
לא בדיוק.
לא,
לא. הגמרא מדברת על שלושתם. רב נחמן הביא שלושתם כדתניא, ויש להבין שהכדתניא זה רק מספק פסוק לאבא. למה חיה ואמא נאמנת? סיבות אחרות, רבנן. זה רק הבנת הראש שהכדתניא מביא פסוק שמשמש מקור לשלושתם.
אז נגיד
שמדי רבנן
הם נאמנים?
כן. לא מן זה חילה של הראש, שהפסוק כדתניא מסביר שלושתם. אז לסכם, הגענו לשלב ראשון של הסוגיה. אני רואה שלא היה מספיק זמן הכנה, אז אני אקצר קצת, אבל לא כל כך נגיע לפחות לחזית הבאה. למה אדם נאמן? מה הסבר? למה שאדם הזה יהיה נאמן? תשאלו את הנימוק יוסף הנצד. תשאלו את השם שמעת את ה... יש מושג של בלדובר. שאתה נאמן על ה... עסקים הפרטיים שלך, על העולם הפנימי שלך. במקביל, שוב פעם, אני מתנצל, אם אני מרגיש לא טוב שהכנסתי מילים לתוך הששמעת, זה במקביל מאוד למה שראש טוען בדברי הבית. הששמעת לא מחיבר אותם, אבל זה פשוט שזה אותו עולם, כפי שהצגתי את הספקטרום פה. אתה נאמן העולם הפרטי שלך. תשאלו את הראש, הראש יגיד, יש נאמנות לאנשים שיש להם גישה לאינפורמציה בלעדית, אקסקלוסיבית, סקופ. יש לאנשים אינפורמציה בלעדית, הם נאמנים. לפי הראש, בקידושין, מובן למה יש צורך בפסוק ביקיר, לחדש את כל המושג הזה. מושג ששייך גם בחיי גם באמא. לפי השם שמעת את המובן למה יש צורך בפסוק יקיר, לחדש את הבלדבר על עסקי בנך. לפי נימוק יוסף, לא בדיוק ברור למה אני זקוק לזירת הכתוב, אם ניקח את נימוק יוסף. עכשיו אנחנו נמצאים בקצה גבול שאלה נוספת. והשאלה, האם השאלה הראשונה משפיעה על השאלה השנייה? שאלה שנייה, תקשיבו היטב, לא למה אדם נאמן, אלא כשאדם נאמן, מה גדר נאמנותו? כשאבא יעמוד ויגיד, זה בני בכורי, האם לאמירה הזאת יש תוקף של, תשלימו,
עדות?
או לאמירה הזאת יש תוקף של מה שקוראים בהלכה, דבר שנאמן בלי להיות נחשב כעדות, בדרך כלל לשון הוא נאמנות. זה סתם ביטוי, אפשר להחליף כל מיני ביטויים. אבל הביטויים הקלאסיים זה נאמנות או עדות. לפעמים אדם נאמן עליו שהוא לא שני עדים קלאסיים, למשל אישה נאמנת כעד אחד, או כל מיני נאמנויות, מישהו מכיר נאמנויות אחרות? אחד מהם ביסורים. מה?
מיגו
זה בעל התנא, אז קשה להגיד שאדם שנאמן במיגו כמו עד, כי הוא טוען, הוא בא כטוען, אבל אדם שמגיע לבית דין כ-third party, כגורם שלישי.
הנצדי?
מה? הנצדי? טוב, הנצדי ייתכן, אבל אבא על ביתו, ביתי נתתי לשזם. אז שואלים האם הוא מגיע לגדר של עדות, או שמאמינים לו אף הפי שלו עד. מרץ השם נעסוק בשאלה הזו קצת היום, ומרץ השם בחלק הראשון של שיעור הבא. אבל אני שואל אם יש השפעה מהשאלה הראשונה על השאלה השנייה. שאלה ראשונה, אבל חשוב לי מאוד שתכירו, יכיר, שתבינו את ההבדל בין השאלת למה נאמן לשאלת מה גדר נאמנותו. נאמנוס או עדוס? למה הוא נאמן? ענן סעדי, בעל דבר, זה רק הכתוב של אב עם חיה. האם יש קשר בין השאלה הזאת? הן שתי שאלות שונות. האם יש קשר? אתן לכם משל ידוע לכם, ספי הזכיר את זה לפני שנייה. יש שאלה האם עד אחד בייסורין נאמן מטעם נאמנוס, או שהוא גם נחשב עדוס, למרות שהוא אחד, אבל הוא נחשב עד בייסורין. יש שאלה בין הגדר של עד אחד ללמה ומקור עד אחד. מה המקור של עד אחד? מי שמגיע את המחלוקת רש"י ותוספות בגיטין? כן, רש"י אומר סברה, ותוספות אומר פסוק וספר לה. פסוק. ייתכן מאוד, סתם כדי להקביל, שלפי תוספות זה סוג של עדות, ולפי רש"י זה סוג של נאמנות. לפי תוספות יש פסוק שמכתיר עד אחד להיות נאמן כעד. פירושי זה סברה כי אי אפשר לנהל את העולם. תשאלתי אמא כל זמן שאמא חייבת להביא שני עדים כל זמן שהיא הופעה משהו, אז העולם לא יהיה. אז זה סברה, כי אחרת העולם לא יזור. אז אותה שאלה עולה פה. אם יש קשר בין הלמה לבין המה, אנחנו נתמקד במה, איך אני מגדיר. אפילו אם אני לא יודע למה אבא נאמן, אף אחד לא מחדש לי, לא מסביר לי, למה נאמן לי, צריך לשאול מה הגדר, איך אני מפעיל, כיוון שהגד, נגד עדים, לא נגד עדים, חזר כל מיני שאלות שנעלה. ויש שאלה בין הלמה לבין המה. למשל, הייתי חושב שלפי הרש, מאוד ייתכן שלפי הרש, זה סוג של עדות. שאתה רואה מחדש עדות על אנשים שיש להם, כפי שהצגתי אותו, על אנשים שיש להם אינפורמציה בלעדית. מתי אני אזקוק לשני עדים הקלאסיים? באינפורמציה פתוחה, שלא כולם יש אפשרות להגיע, אז רק שני עדים הם הגולד סטנדרט, זה הזהב. אבל כשיש אינפורמציה שיש רק לאנשים בודדים, אז הם מוכתרים והם נחשבים עדים. זאת אומרת שלפי הראש, האבא כלפי בנו הוא עדות, הוא מספק עדות כי יש לו את האינפורמציה, אז הוא העדים. עדים זה לא שני אנשים, זה מושג, זה תובנה. זה השיא. מי השיא בדרך כלל זה שניים. כשיש לאדם אקסקלוסיביות, אז הוא השיא. כי אין לאחרים גישה, אז אתה לא תגיע לשיא, זה השיא. עדים זה רלטיביים, יחסיים. אז זה המקסימום, כי זה אבא. כי אין לאף אחד גישה. והייתי חושב שרפי השם שמעת את זה עניין יותר של נאמנות. זה לא, אתה לא בא כמספק אינפורמציה, אתה בא זה שלי, זה תחום שלי, זה בסדר, אתה נאמן בתחום שלך ואתה לא יכול להיות עד בתחום שלך כי זה הפכים. עדים זה בדרך כלל אנשים שעומדים מבחוץ, זה לא ביילה, זה לא שזה שלך. התחלתי עם השאלה הזאת כדי להגיע לשאלה הזאת, אבל קודם כל מאוד מאוד חשוב שתבינו את ההבדל בין הלמה, מה הבסיס הנאמנות, לבין מה גדר הנאמנות, ותמיד לחפש אם יש קשר ביניהם. אז אנחנו עוברים עכשיו לשאלה אחרת. האם הם נאמנים בתורת עדות, או נאמנים בתורת נאמנות? ותראו שדווקא ששמעת לא מבין עדות. אני גם נגיע לששמעת היום, אני רואה שאני כבר הולך למקורות שלא הכרתם. אז בואו נתחיל אולי מהגמרא ביבמות, שזאת גמרא פשוטה, שגם מי שלא ראה את הגמרא יכול להסתכל עכשיו, אני גם אצלם לכם. זאת גמרא די קלה, סיפור, ושם כנראה נראה את שתי הדעות בולטות. כן, זה ביבמות, ממזיין עמוד א', שוב פעם, אם אנחנו פותחים יבמות, הסימן שעברנו מעולם של טוין וניתן וממונוס לעולם של יוחסין. כן, אם פותחים יבמות, כנראה שאנחנו בעולם אחר. עברנו ממתנה ומהלוואה ומחירות וזכויות לשאלת יוחסין. מי נאמן להעיד על יוחסי בני? אז כאן, אוקיי. אופס, שלחתי לבן שלי. אוקיי, רגע מה. הנה. האותו שלא שלחתי את הבדיחות המשפחתיות לכם. אם הייתי צריך לעשות אותו, זו אותו עדיפה. אוקיי. הנה. מייסה באחד, תחילת השורה. אחרי דברים א', מייסה באחד שבא לפני רב יהודה, ואמר לו, נתגיירתי ביני לבין עצמי. אדם שתפסנו אותו כיהודי לכל דבר, והוא אומר, אני גר. יש אחד השאלות, הייתי גר. ותגיירתי שלא בפני בית דין. בעצם הוא מודע שהוא פסול. אמר לי רב יהודה, יש לך עדים? אמר לי, לאו. אין לי עדים, אני רק מבשר שלא התגיירתי כהלכה. יש לך בנים, משום מה שואל אותו על הבנים, צריך לחפש. אמר לי, הן, יש לי בנים. אוי אוי אוי, סיבוכים. אמר לי, ביהודה הפוסק אמר לו, נאמן אתה לפסול את עצמך, מי אתה נאמן לפסול את בנך? אז אתה לא יהודי, אתה נאמן על עצמך, אבל הבן יישאר יהודי בחזקת כשר. שואל את הגמרא, מה קרה ליקיר? הרי אבא נאמן גם על בנו, אז למה שהאבא הזה לא יהיה נאמן על בנו? בהנחה שכמובן לוקח את יחס לבן גוש ובן חלוץ, אבל כמובן זה ברית המפורשת שהוא נאמן לפסול את בנו, אז כאן הוא פוסל את בנו, כנחרי. אז אמר רב נחמן בר יצחק שורה ראשונה רחבה, הכי כאמר לי, ככה טען רבי יהודה, לדבריך עובד כוכבים אתה. ואין עדות לעובד כוכבים. אתה טוען שאתה גוי, אם אתה גוי, אתה לא יכול לספק עדות. יש המון המון דרכים להבין את ההסבר הזה, אבל הלשון פה חשוב, שכל הנאמנות של האבא כלפי בנו זה בתורת עדות, וזה לא תופס בן אחרי. יש להבין, זאת לא הדרך היחידה, שלא הייתי אומר שאבא נאמן על בנו מכוח נאמנות, אבל לא מכוח עדות. זה אולי גם גוי היה נאמן. כמובן, יש להגיד שגוי אין לו ייחוס והוא גר, אבל הלשון בו. המכיוון שאבא צריך להיות נאמן בתואר של עד, ונחרי הוא לא עד, ולברך אתה נחרי, אז אתה לא נאמן. הקריאה הפשוטה, שוב פעם, יש הרבה הרבה דרכים לבין את הגמרא, קריאת הלשון פה, שנאמנות האבא היא מדין עדות. באה הגמרא עם תשובה אחרת, רבינה אמר, הבנה אחרת לכל הסיפור. לא פסל אותו, הוא רק שאל אותו על הנכדים. אז רבינה כנראה לא דורש את זה. אז ייתכן שהשאלה האם אבא נאמן בתורת עדות או בתורת נאמנות זה מחלוקת רב נחמן בר יצחק ורבינה, בהבנת דברי רב יהודה. עכשיו פעם אני אומר את זה בצורה כללית רק כדי לפתוח את הדיון, כי יש הרבה דרכים לבין רב נחמן בר יצחק, למה הוא פסל את הגוי הזה. בואו נעבור אנחנו לנפקא מינות הלכתיות, לא רק ללשון גמרא ביבמות, מעניין, אבל לשון שלא מחייב שום גישה. בואו נתחיל אולי נטפל ברמב"ן ורשב"ם, כי זה די קל, ואחר כך לשם, אם יש מספיק זמן, ונשאיר את השאר ממשיך. נגד מה האבא נאמן? אבא אומר ששמעון הוא הבכור. כנראה שחשבנו שראובן הוא הבכור. כי אם לא חשבנו שום דבר, היה חלל ולא ידענו שום דבר, טריילר, אני ספוילר, גם החכמים מודים. נראה שחכמים מודים כשאין כאן נגד, אבא לא מעיד נגד שום אינפורמציה, אז אבא נאמן. על כורחינו שלפי רבי יהודה בחור נאמן גם נגד משהו אחר, כוח אחר. נגד איזה כוח? אוקיי? אז נסתכל שוב פעם, אני מניח שלא ראיתם, ברשב"ם בקוף חב זין, אבל הדברים פה פשוטים מאוד. גם הראשונים וגם הסברות פה הם די קלות. היו מוחזקים, קוף חב זין אמר א', בבא בתרא למטה, היו מוחזקים לאו בעדים. מה לשון הגמרא? סליחה, בואו נחזור לגמרא. אומרת הגמרא, שלחו לי בני אקרא דאגמא, גמרא השורה השנייה האחרונה, אותם אנשים שגרו באגם, או אקרא דאגם, שאלו לשמואל, ילמדנו רבנו, היו מוחזקים בזה שהוא בכור. ואמר אביו על אחר בכור הוא. אז זה הסטאפ של ביהודה. שחשבנו שראובן הוא הבכור, ואבא אומר שמעון הוא הבכור. אז לפי חכמים הוא לא נאמן, לפי ביהודה הוא נאמן. שוב פעם, אם לא ידענו שום דבר, אז גם לפי החכמים אבא נאמן. אבל פה מדובר שהיינו מחזקים בראובן שהוא הבכור, ואבא אומר דווקא שמעון ולא ראובן. מה שהגמרא איננה מסבירה, מה זה היינו מחזקים. איך ידענו, איך חשבנו שראובן הוא הבכור? אז טוען הרשב"ם, רשב"ם קל, לא בעדים שמעידים שראו שנולד קודם לאחיו. לא מדובר שיש עדים שהעידו שראובן הוא הבכור והאבא מתנגד עם עדים והוא טוען שמעון הוא הבכור. אם כן אין אף נאמן נגד עדים, מה פתאום נגד עדים, מה? ודאי שאבא אינו נאמן נגד עדים. אז לא מדובר שבאו עדים ועידו אנחנו, ראינו ראובן נולד ראשון, ואבא מתנגד להם. אלא בכל בעלמא. מדובר פה, ככה אנשים חשבו. אף עדים לא באו, לא שאלנו עדים, לא קיבלנו עדות. כולם חשבו שהוא הבכור. ראינו, חשבנו, הוא הכי גדול, הכי גבוה, הכי הנסם. אז הוא הבכור, כנראה שהוא הבכור. לא, לא כשיש כאן עדות יצוקה. ונראה שהרשב"ם מתייחס לגמרא לפני כן. זאת אומרת, הרשב"ם מגביל נאמנות האבא. אבא נאמן רק נגד כל. ומה שדומה לכל. איזו חזקה כללית שחשבנו, שהחזקנו אותה או כל. כל זה ששמענו, שדיברו על כך, אז זה ככה הנחנו, זה סוג של קול. אבל נגד עדים, ברור שהוא לא נאמן. נגד הרשב"ם, הרמב"ן טוען, זה לא מופיע, אז אני אצלם לכם פה, יש כתב, כן. אשלח לכם בוואטסאפ, אני כתבתי בשיעור שלנו. נקרא את הרמב"ן בשני שלבים.
אוקיי. נתחיל עם השורה השנייה של הרמב"ן ונחזור לשורה הראשונה, כי יש גם שם חידוש. אבל, נתחיל עם אבל, איכה עדים שנולד קודם לאחיו, נאמן נגד עדים, שהוא מאיר על עצמו שהוא בוחריו השאר אינו שלו. ולרבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני ממזר אפילו נגד עדים. הוא מדבר על יוחסן אבל גם על בחור. אמן חולק. אבא נאמן גם נגד עדים. שימו לב שברמב"ן זה לא בדיוק נגד עדים. זה לא שעדים מעידים שראובן הוא הבכור ואבא מעיד, לא, 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 שמעון הוא הבכור שלי וראובן הוא הבן השני. מדובר שעדים מעידים שראובן הוא בכור. אנחנו יודעים שהוא בכור, לא ברור לנו של מי. חושבים שהוא שלך. ואז האבא אומר לו, שמעון הוא הבכור שלי, ראובן, מי, אני אף פעם לא פגשתי אותו. זה לא בדיוק סותר את העדים, כי לעדים חסר אינפורמציה של מי הוא. אבל אי כעדים שנולד קודם לאחיו, העדים רק יודעים שהוא נולד ראשון. לא יודעים של מי הבכור, יודעים שהוא בכור, שהוא נולד ראשון. נאמן שהוא מעיד על עצמו שהוא בכור והשאר אינם שלו. זאת אומרת, האבא לא מעיד נגד עדים, הוא רק אומר, הבן הזה שאתה מעיד שהוא בכור, אולי הוא בכור, אבל הוא לא שלי. אבל שוב פעם, האבא נאמן גם שיש עדים. לא סותרת עדים חזיתית, אבל השלכות של עדותו הן נגד עדים. כי עדים העידו שראובן הוא בכור וחשבנו בכור שלך, ואז אבא. במשנה למלך, אם תסתכלו במקורות, הוא כבר מביא בשם המארי לב. מארי לב הוא בן דורו של ביוסף קארו, תלמיד של ביוסף קארו. אדם מאוד תקיף, היה לו חיים מאוד קשים בגלל התקיפות שלו. סיפורים כואבים, נטו לו שני בנים, בן אחד בגלל איזה סכסוך שיהיה לו עם השיר המקומי, והשיר הסגיר איזה רוצח להרוג את בנו. זה מצב, מרין לב, הקסות מצטט אותו הרבה. אז תסתכלו במשנה למלך במקורות, והרמב"ן פירש דייפך מסתעב, והרמב"ן אינו אלא כשאינו מכחיש לעדים בפירוש, דאפשר הגדול אינו בנו. תכן שהעדות, עדיין העדות, הוא פשוט לא שלי. אבל אם מכחיש לעדים מפרש, פשיט את לא מהם. תורינו, מי שאומר שגם רבן יודע שהוא אינו נאמן להכחיש את העד, אבל בכל זאת, מרי לייב, חלק א', שימת סמך ב', משפטי שמואל חלקים בזה בסביר לי, תאהבת מודה שאם בנב נאמן על אחד שבחור נגד עדים. הוא בוח ממש נאמן נגד עדים, ממש קיצוניות. אז כאן כנראה יש לנו את המחלוקת. והרשבם... הוא לא נאמן נגד עדים, כי מה הגדר של נאמנות האבא? נאמן אז. אז הוא נאמן נגד קול, נגד חזקה, אבל לא נגד עדים. מה שאין כן, לפי הרמב"ן, ובמיוחד לפי המהר"ן לייב, ייתכן, ודאי לפי המהר"ן לייב, שנאמנות האבא מוגדרת כסוג של עדות. מה כל כך משכנע ברמב"ן שזה סוג של עדות, לא רק שהוא נאמן במקום עדים, למרות שהוא לא סותר את עדים ישר, זה דין אחר שרמב"ן טוען שלא קראנו, ונחזור למשפט הראשון של רמב"ן, וכנראה בזה נסיים, קצת מוקדם. הוויכוח של הרמב"ן והרשב"ם נגד מה האבא נאמן, מבוסס קודם כל על הביטוי הזה בקכ"ז, היו מוחזקים, וגם על סיפור פה בדף קכ"ו עמוד ב'. סדרת סיפורים, אבל נקרא רק את הסיפור הראשון, אמר רבי יוסף. אוקיי. אחרי רבי יוסף, ההוא דעת לקמי דרבא בר בר חנה, אמר לי, מוחזקני בזה שהוא בכור. אדם מופיע בפני רב ברוך הנה, ומישהו סיפר, בטח האדם הזה הוא בכור. המלאי רב ברוך הנה שאל אותו, מינה ידס? דהבי קורי לי אבו הבוכרה שכלה. אבו ככה, ביטוי של אבו, סטופיד בכור.
הסטופיד בחור שלי, כן. אידיוט כזה. ביטוי של אהבה, כן, תודה רבה אבא. למה שאתה אוהב אותי כל כך. בוחר השכלה. ומה אמר רב ברוך הוא, אני לא יתכן שהוא הבחור לאימא, וזאת הסיבה שהוא קורא לזה. הרשב"ם מבין שדברי האבא פה זה סתם איזה קול בעלמא, תסתכלו ברשב"ם. כי אין שאמרנו למעלה דווי קורא לי בוחרה, זאת אומרת, לא תייחסו לדברי האבא כעידוד ונאמר, פשוט אבא קרא, זה איזה קול, כולם סיפרו עליו שהוא בחור, כי ככה אבא התייחס אליו. נסתכל ברמב"ן, ששלחתי שיחה, רמב"ן מבין שזה לא האבא שקרא לו ברוך לשכלה. זה עדים. כי אם האבא היה קורא לו לרובן בחור, ואחר כך הוא משנה לשמן, אב אינו יכול לחזור. אם האבא היה מגדיר רובן כבחור, ואחר כך משנה לשמן, אין לו יכולת. ועד הרבה כותב הרמב"ן, איפכא משמא, דאבוע הוורג ילדם הבחור הוא, אם האבא היה קורא לרובן בחור, ועכשיו הוא רוצה לחזור ולהגיד ששמעון הוא הבחור, כיוון שהגיד שוב אין יכול זו מגיד. ועל כרחנו טוען הרמב"ן, ששם זה לא האבא שקרא את רובן כבחור, ועכשיו הם רוצים לחשוב שאולי שמעון הבחור, זה עדים. ונגד עדים אבא נאמן. הרמב"ן טוען שיש דין כיוון שהגיד בנאמנות האבא. מה אבא מעיר על רובן שהוא בחור, ואחר כך חוזר וטוען שמעון הוא הבחור, אני מפעיל את הדין של כיוון שהגיד. פשטוס, לא בהכרח, הפשטוס, כיוון שהגיד, זה דין בעדות. אם הדין של כיוון שהגיד תופס בעדות האבא על בחור, אז אולי זאת הרמב"ן לשיטתו, שנאמנות האבא מגיעה לרמה של עדות. דווקא מין אחת, שאבא נאמן נגד עדים, לא בדיוק שהוא סותר עדים, אבל גם במקום שעדים יעידו. אבל מצד שני, יש בעיה של כיוון שיגיד. ואז הרמב"ן חושב שהסיפור הזה שקראו לו בוחר שכלה זה לא האבא, כי אם אבא היה קורא לרובן בוחר שכלה לא היה יכול לחזור. זה רק עדים, ואבא נאמן נגד עדים. אנחנו אם ירצה השם נבדוק עוד שני נושאים בקשר לעדות, ואחר כך נעבור לחלק השני, למה הוא נאמן על יוחסין, מה פתאום שיכול לפסול את בנו. אבל מבחינת עדות נבדוק את שאלת השם שמעת את העצמה. מה אם מישהו מספר לאבא שהוא הבחור? והאבא מקבל את הסיפור הזה. עדות על פי אחר. האם אנחנו נקבל דברי האבא למרות שהוא לא יודע, אבל הוא קיבל את האינפורמציה ממישהו אחר. השב שמעת את המצטט בשם הבית שמואל, אחד מהפירושים על אבן העזר. וכמובן, הוא הולך לשיטתו שאני לא אגלה לכם, תקראו את השב שמעת את זה. סיפור נפקא מינה רביעית. אולי נגיע גם לחמישית עם אבא נאמן במיגו, נדבר קצת על מיגו, אבל נפקא מינה רביעית, איך האבא נאמן לפסול את בנו מדין בן גרושה בן חלוצה? הרי אז האבא טוען שהוא עבר על עבירה. אם הוא בן גרושה בן חלוצה, אבא הוא כהן, אז בעצם האבא מודה שהוא בעל אישה אסורה. מה הדין באדם שמעיד שהוא רשע? אין אדם משים עצמו רשע. האם הבעיה של אין אדם משים עצמו רשע מתרפד את נאמנות אבא? או שאני אומר, אולי אין אדם משים עצמו רשע, זה בעיה ב... אבל האבא הוא לא... הוא לא מוטרד מבעיות של אין אדם משים עצמו רשע. זה די מקביל לכיוון שיגיד. אם האבא צריך להתמודד עם הבעיה של כיוון שיגיד שוב אין חוזר מגיד. אוקיי, לסכם שוב פעם, מאוד חשוב שתבינו שתי נקודות. קודם כל, יש הפרדה בין שתי שאלות. שני, אולי יש חיבור. כמו חיבור, אבל לא אותו שאלה. אני רואה הרבה הרבה אנשים שמתבלבלים בשתי השאלות האלה. מאוד מאוד חשוב להפריד בין למה למה? מה הבסיס לנאמנותו? מה הגדר הנאמנות? ברור שיש קשר ביניהם, אבל בעיקרן הם שתי שאלות. מה הבסיס לנאמנות? ומה הגדר הנאמנות? ברור שיש חיבור ביניהם. מתודות אחרות שראינו היום, למה יש פסוק? אם פסוק מחדש משהו ספציפי או משהו כללי. הצער השווה, איך שהבנתי את הששמעת, כמובן אני הרחבתי את הששמעת, ואיך שהבנתי את הששמעת, שגם הוא חושב שיקירו להם מחדש דין כללי של בעל דבר. הוא לא אומר את זה, אני אמרתי את זה, בשמו, טעיתי, אבל. ברור שלפי הראש, יקיר לא מחדש משהו על אבא, הוא מחדש מושג שאבא הוא ביטוי. כן, אולי נמצא מקרים אחרים בשס של יקיר, שאדם נאמן מדין אבא, אם וחיה, שיש לאדם אינפורמציה בלעדית. מכיוון שיש אינפורמציה בלעדית, אז דווקא הוא נאמן כעדין. אוקיי, אז אמרת השם, נמשיך בשאלה הזאת, מה גדר נאמנות האבא, ונעבור לעולם של דין היוחסין, איך האבא נאמן לפסול מדין בן גרושה או בן חלוצה. כמובן, השאיפה הגדולה שאולי כן נצליח או לא נצליח, מה הקשר בין דין יקיר לבין לתת לו פי שניים? מה הקשר בין עולם הנאמנות וירדיה לבין עולם הדין הממלוס? כי השקענו חודש בהגדרת הבחור ופי שניים של הבחור, ואיך הוא מקבל פי שניים, ממי הוא מקבל פי שניים, מי הבעל דבר על פי שניים, וכאן אנחנו כנראה עוברים כביכול לעולם לגמרי אחר. מי נאמן להכתיר את הבחור? יש להשאיל, לשאלות שאלה מתה. האם יש קשר בין הדין יקיר לבין הפי שניים? אבל זה כמובן שאלה מאוד ספקולטיבי, כן, כאן הרבה ראשונים שמתייחסים. אוקיי, אז נסיים פה קצת מוקדם, אם ירצה שאני ממשיך ביום רביעי. אוקיי? בסדר. בסדר גמור. מה?
אתה אומר ככה, אני רוצה להגיע בסוף.